רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אני גיל חובה, ואנחנו בפודקאסט האוכל אוכל ישראל, הפסקונת, ומתחילים.
יזמות ויזמים, שימו לב. ב-17 בנובמבר נפתח שבוע היזמות העולמי, ובמסגרתו התקיימו בכל רחבי הארץ, מאילת בדרום ועד תל חי שבצפון, מפגשי יזמות וכנסים במגוון תחומים, שמטרתם להפגיש אתכם עם משקיעים ויזמים מצליחים, לענות על שאלות, להעלות רעיונות ולסייע לכם להגשים את החלום. בקרו באתר רשת היזמות הגלובלית ישראל, עיינו במגוון האירועים והכנסים השונים והרשמו. חפשו שבוע היזמות 2019 או הקליקו על הבאנר של שבוע היזמות באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
חובה הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום שלום, אני גיל חובה ואוכל ישראל, אנחנו מתחילים כרגיל בהבטחה שכל מה שלא תרשמו, ואני מבקש שלא תרשמו, נמצא אצלי בבלוג שלי, בעמוד שלי, foodspy.co.il, כך שלא צריך לרשום שום דבר, לא כתובות, לא שעות, לא מתכונים, הכל שם. עכשיו, להתרווח ולהאזין. אנחנו מדברים על כל מה שכיף לאכול, הן בבית והן בחוץ. נתחיל בבחוץ, כולם מדברים על המסעדה האיטלקית החדשה, סרפינה. הסניף ה-38 של הרשת האמריקאית שנפתח בארץ אחרי שנפתחו סניפים ברחבי התבל כולה, בהונג קונג ובאירופה ואיפה לא. והנה, סוף סוף, גם אצלנו בתל אביב יש סניף של רשת המסעדות האמריקאית הזאת, שהיא בעצם רשת של מסעדות איטלקיות, או לפחות הפרשנות האמריקאית לאוכל איטלקי. המקום נפתח יש מאין, או הבה נאמר יש מאיינשטיין, ברחוב איינשטיין 10 בתל אביב. אתם יודעים, איינשטיין 10 זה השפיץ המערבי של רחוב איינשטיין בתל אביב, זה ככה בדרום רמת אביב, פחות או יותר. פעם לא היה שם כלום, פתאום צמח שם מרכז מסחרי גדול, בתי קפה, מאפיות, מלא כל מיני שיקנזים עם ג'יפים, אל תשאלו. וגם מסעדת סרפינה נפתחה שם, אחרי מסע יחסי ציבור לא קטן. ובואו נתעכב לרגע על מסע יחסי הציבור של המסעדה. אם מקום משוויץ בעיקר, קודם כל, עוד לפני שהוא מדבר על האוכל, או על השף שלו, או על ציוד המטבח שלו, או על הצוות המאוד מאוד מיומן שלו, אגב, השירות בסרפינה נפלא, אם מקום קודם כל משוויץ בזה שדונלד טראמפ, ביונסה וליידי גאגה אכלו בו. מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שזה מקום של פרחים. קודם כל, משום ששלושת השמות שמניתי הם שמות של פרחים ופרחות מוכרים. ושנית, משום שאלה יחסי ציבור פרחים. כשאתה מוכר את הסחורה שלך דרך סלבריטיז, חזקה עליך שאתה לא חונכת במיטב הפנימיות בשוויץ. בואו נגיד את זה כך. סרפינה שלא בטובתה מתנאה באמת בלקוחות הזולים והמצלצלים שלה, וזה חבל. כי תשמעו, זו מסעדה מאוד נחמדה ומאוד כיפית. לא הייתי אומר שהיא מסעדה עילית, משום שהאוכל של סרפינה, כפי שכבר רמזנו בפתיחה, הוא פרשנות אמריקאית לאוכל איטלקי, מה שאומר הרבה פחמימות, הרבה שומן, הרבה צבע, הרבה חזק, הרבה, אבל אתם יודעים מה? זה טעים. זה אולי לא אוכל איטלקי כפי שנאכל אותו בארץ המגף, ששם יש בו יותר, בואו נגיד, פינס, אבל זה בהחלט טעים וזה בהחלט עובד, והנה אני מכריז, האוכל בסרפינה ממש טוב, והשירות בסרפינה טוב אפילו יותר מהאוכל. הייתה לנו מלצרית, אני חושב שקראו לה לי, בחורה אינטליגנטית, נעימה, עם חוש הומור, לא מעיקה, זריזה. הלוואי שכל המלצרים, לא רק בארץ, בעולם, היו כמוה. בואו נחזור אל האוכל. ואני אגיד לכם משהו שלמדתי מטלוויזיה, אבל אני חושב שהוא תקף גם על עולם המסעדנות. פעם כשעבדתי בטלוויזיה, כל הזמן ניסיתי ליצור משהו שיהיה אחר, שיהיה בו שפיץ, שהוא יהיה מצוין, שהוא יהיה השיא של השיא. ואתם יודעים מה? הערוצים לא ממש אהבו את זה. עד שתפסתי שמה שטלוויזיה מסחרית אוהבת הוא לא מצוינות. היא אוהבת בינוניות מלוטשת. וזה נכון להרבה תחומים עסקיים בכלל. מצוינות, אם אתה יכול להפיק אותה, וגם פה אני עוד צריך להוכיח שאני יכול, כן, אבל נניח אפילו שיכולתי לעשות טלוויזיה באמת מצוינת ואחרת וחריגה ועילית, אז זה מדבר אל 10% מהאוכלוסייה. אולי 10% שהם המיליה שאתה רוצה להשתייך אליו. אולי 10% שהם המיליה שאתה מעריך. אולי 10% שבאמת מבינים. אבל 10%. 10% התחתונים אוהבים זבאלה. אבל כל ה-80% שבאמצע הכי נהנים כשנותנים להם בינוניות מלוטשת. מה זה בינוניות מלוטשת? לא לחדש יותר מדי. בהחלט לעשות את מה שכבר ראינו, אבל לעשות את זה נחמד, להגיש את זה בזמן, לא לפדח, לא להעז יותר מדי, ולעשות happy happy, שמח שמח, דיסקו לכולם. ולכן פרשתי מטלוויזיה. אבל בואו נדבר על אוכל. סרפינה, אני חושב, מכוונת בדיוק אל הבינוניות המלוטשת הזאת. ואני לא אומר את זה כדי להקטין חלילה את השף של סרפינה, אני חושב שהבחור שמופקד על המטבח של סרפינה עושה עבודה מצוינת, כי ללטש מנות ומטבח ולתפעל מסעדה כל כך גדולה, וסרפינה היא מסעדה ענקית, כך שהאוכל יהיה טעים למשעי, זו עבודה יוצאת מן הכלל, והוא עושה את זה בצורה מעוררת כבוד. אני אכלתי בסרפינה גם ריזוטו, שזאת מנה שמאוד קל לפדח בה, כי היא בנויה על איזונים עדינים של ציר ושל פרמזן ושל חמאה, ועל שימוש באורז הנכון, ועל טיבול שהוא נוכח, אבל לא יותר מדי, והריזוטו שאכלתי בסרפינה היה מצוין. ואכלתי שתי פיצות, אחת עם כמהין, ליתר דיוק עם שמן כמהין, כפי שעושים בארץ, ואחת פיצת ירקות, שתיהן היו ממש ממש טובות. האוכל הגיע מהר מאוד, כפי שאמרתי, השירות לבבי וחייכני. המקום, מעצם יושבו בשפיץ צפון מערבי של תל אביב, הוא מושך קהל מסוים, כל החבר'ה שיש להם ג'יפים גדולים, ותלוש משכורת גדול לא פחות, אז לא נגיד שלא שורה על סרפינה נובורישיות מסוימת, בהחלט שורה, אבל אתם יודעים מה? מדי פעם זה נחמד להסתופף בקרב הנובורישים. שוב, המקום גדול. זאת לא מסעדה אינטימית, זאת לא מסעדה לארוחה רומנטית, זאת מסעדה לארוחה שמחה. מגיעות לשם משפחות, עם ילדים, מדי פעם פורצת שירת היום יום הולדת מאחד השולחנות בקול גדול, לא הייתי מתפלא אם היו פורצים גם בריקודי עם, אבל את זה לשמחתי לא זכיתי לראות. אבל שוב, זה כמו מסעדה אמריקאית גדולה ומצליחה, זה גדול, זה רועש, זה in your face, זה לא מנסה להצטנע בשום דרך. ואם אנחנו מדברים על חוסר ההצטנעות, אז הכינוכים דווקא לא קולעים, כי הם לא מצטנעים, הרבה סוכר, הרבה שמנת, אכלנו גם טירמיסו, שהיה ממש לא מוצלח, וגם פנקוטה שלא בדיוק קלעה. אני חושב שבתחום הכינוכים יש לסרפינה עדיין לאן להתקדם, אבל שוב, אל תשכחו שאנחנו מדברים על בינוניות מלוטשת. כלומר, זה שמן, זה מתוק, זה צבעוני, אז יאהבו את זה. אז אני לא בא להגיד לכם שהכינוכים ממש גרועים, אבל דווקא בכינוכים הייתי חושב שקצת יותר עידון היה עוזר לסרפינה. בואו נתמקד בדברים הטובים. השירות נהדר, המיקום נחמד מאוד, המסעדה חדשה, דנדשה, מתוקתקת, נקייה, גדולה, נוצצת. רואים ששפכו ים של כסף על פתיחת המסעדה, ואתם יודעים מה, מדי פעם זה נחמד לאכול במקום שאולי מפוזרת עליו קצת יותר מדי אבקת זהב, אבל הוא לא חלטורה, הוא לא חנות נעליים שהפכה להיות מין מסעדה עממית שפתחו שני יושצי צבא אחרי שהם השכנו את השיניים התותבות של סבתא. לא, זאת מסעדה של קבוצה גדולה ועשירה ששמה הרבה רכוש על המסעדה הזאת ותתחזק אותה, אני בטוח, לתפארת, וטוב שכך. הערה אחרונה לסיום, צרות טובות. סרפינה כל כך מבוקשת, אבל כל כך מבוקשת, שהיא לא מצליחה לעמוד בלחץ. נכון לעכשיו המסעדה פתוחה רק לארוחות ערב, מדי יום, החל משש בערב, בקרוב הם יפתחו גם לצהריים. פשוט אי אפשר להזמין שם שולחן. אז בפעם היחידה שהצלחתי, זה היה אחרי הרבה טלפונים, בסוף מצאו לי שולחן בשעה מוקדמת מאוד. ביתר הפעמים שצלצלתי, וצלצלתי הרבה פעמים, הם לא עונים לטלפון. והנה זה מחזיר אותנו למידה מסוימת של פרחיות. אתם יודעים, כשאתה פותח עסק, יש לך מחויבות. גם אם אתה משרד ממשלתי, נגיד משרד הרישוי או משרד הפנים, אם מתקשרים אליך, אתה חייב לענות. אפילו אם אתה לא יכול לספק את השירות, אתה חייב לענות. עצם העובדה שפרסמת מספר טלפון אומר שחובתך המוסרית והנימוסית היא לענות. אנחנו שנמצאים, בואו נגיד, בפינה צחיחה וברוכת טילים בלבנט, לא מצטיינים בנימוסים מצוחצחים מדי, ולכן מקומות מצליחים לא כל כך אוהבים לענות לטלפון. זה נכון לכל המסעדות של קבוצת מחנה יהודה בירושלים, שאתה מתקשר ואתה, יאללה, שומע את השירים המזרחיים שלהם על המשיבון במשך שעות, והם לא מרימים את הטלפון. זה נכון לאהו אספי, מסעדה מרוקאית קשרה מאוד פופולרית בתל אביב, מתחת מגדל שלום. גם כן, תנסה להתקשר, וואי, ייקח שנים עד שהם יענו לטלפון, ואז עוד כשאתה מזמין, הם מחייבים אותך לתת כרטיס אשראי כדי להתחייב שתבוא. וזה נכון גם לסרפינה, או שאין תשובה, או שעונה לך המשיבון ואז מנתק, או שאתה תלוי על מין לופ כזה במשיבון ששר לך כל מיני שירים על סרפינה ושהיא מסעדה חדשה ומיד נתפנה לענות, אבל הם לא עונים. זה חוסר תרבות. זה בדיוק כמו מסעדה שמדפיסה על התפריטים שביונסה היא לקוחה שלהם, זה גם זה שהם לא עונים. זה לא יפה, זה לא תרבותי, וזה צריך להשתפר במסעדה החדשה והמוצלחת הזאת שנפתחה שקוראים לה סרפינה. אני מאוד ממליץ דווקא כן ללכת לשם, כי האוכל טוב, השירות נהדר, והאווירה אחלה אווירה שבעולם. סרפינה נמצאת ברחוב איינשטיין 10, נכון לעכשיו היא פתוחה מדי יום לארוחות ערב, מ-6 בערב, האוכל אינו כשר, בקרוב מאוד היא תפתח גם בצהריים, כל יתר הפרטים אצלי באתר foodspy.co.il, ועכשיו הפסקה קצרה ומיד ממשיכים.
יוני אסי, המנכ"ל ומייסד איטורו, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. יוני, מהי רשת חברתית של משקיעים?
הרעיון ברשת השקעות חברתית זה שהתחלנו את איטורו, בעצם בנינו פלטפורמה, מהרעיון היה איך לאפשר לאנשים בקלות להשקיע במניות ובמטבעות ובמטבעות דיגיטליים. ומה שהבנו זה שאנשים מאוד רוצים גם לראות מה אנשים אחרים עושים. היה לנו צ'אט וראינו שאנשים כמובן שואלים אנשים, מה אתה עושה, מה עכשיו קנית, מה עכשיו מכרת. ומה שעשינו, בעצם הפכנו את זה לסטנדרט בתוך הפלטפורמה, שאתה יכול ממש לקחת כסף מהחשבון שלך ולהעתיק את המשתמשים הכי טובים ברשת. אז אתה יכול למשל לראות משקיע בריטי, שמשקיע במניות בריטיות באנגליה, ו... לשים עליו $1,000, וזה יעתיק את כל הפורטפוליו שלו באותו פרופורציה ל-$1,000, וכל פעם שהוא ישקיע במשהו, זה ישקיע באותו זמן ובאותו מחיר בפורטפוליו שלך. ככה שאם הוא יעשה 20% תשואה שנה הבאה, אתה תעשה 20% על ה-$1,000 שלך.
אבל המידע לגבי השקעות קיים בכמויות אדירות באינטרנט, עיתונים, בלוגים. למה שדווקא העתקה ממישהו תהיה אופציית השקעה סבירה? יכול להיות שעדיף לי דווקא אולי לשבת וללמוד את התחום שבו אני רוצה להשקיע מאפס, זה לא אסטרטגיה יותר נכונה?
זה לא מתאים בהכרח לכל אחד מבחינת כמות האטנשן, הזמן וההשקעה שהוא רוצה לעשות. אני התחלתי להשקיע בבורסה בגיל 13, וגם אני מבין במניות טכנולוגיה, אני מבין במטבעות דיגיטליים, אני לא מבין במניות בגרמניה או במניות בהונג קונג. הרעיון הוא שדרך רשת ההשקעות אתה יכול לראות בעצם אנשים שיש להם אסטרטגיות שונות, שאולי משקיעים בתחומים שונים ממך, ואז אתה יכול בעצם לייצר גיוון בתיק שלך, גם לנהל השקעות שאתה מנהל בעצמך, וגם להעתיק אנשים אחרים, אפילו אגב להשתמש בבינה מלאכותית אצלנו, כדי לבחור מהמשקיעים הכי טובים ברשת.
איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק, ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד, מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בק-אנד, פרונט-אנד, פול סטאק, בלוקצ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דאב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של itoro באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
חזרנו, אנחנו באוכל ישראל, אני גיל חובב, אנחנו בפרק המתכונים שלנו, אני מזכיר, לא צריך לרשום כלום, המתכון רשום ומצולם באתר שלי foodspy.co.il, זה foodspy.co.il. דיברנו על מסעדה איטלקית, אז אני רוצה להמשיך עם התמה של איטריות, אבל לא מנה איטלקית, מנה, בואו נגיד, פולנית ישראלית. אני רוצה לתת לכם מתכון של קוגל, אבל לא קוגל ירושלמי, אתם יודעים, הקוגל, הדשן, החריף מתוק שנאפה כל הלילה ומוגש בבית הכנסת בשבת בבוקר, אלא קוגל אקספרס, או כפי שאנחנו קוראים לו, הקוגל של צביה, על שם סבתא צביה, שהיא סבתא שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, לצערי לא הסבתא שלי, אבל אני מאוד הייתי שמח לאמץ אותה אם אפשר היה. ולפני שאני מתחיל לספר לכם על הקוגל אקספרס של סבתא צביה, שהיא בכלל הולנדית, אבל היא קיבלה אותה ומחמותה הפולניה, כך שהוא מתכון פולני-ישראלי, סיפור קטן על סבתא צביה והקוגל שלה. הקוגל הזה פותח הרבה ארוחות משפחתיות ושכונתיות אצלנו בשכונה. צביה תמיד מביאה אותו, וגם הנכדים של צביה מביאים אותו לארוחה, משום שהוא מתכון שנוסע היטב, אפשר להגיש אותו בטמפרטורת החדר, ושילוב של פחמימות ושומן ומלח, אתם יודעים, אין דבר שמנצח את זה. כולם תמיד מחלים אותו עד הפירור האחרון. הנכד של צביה, בחור מוכשר מאוד, נסע ללמוד בישול ב-CIA, לא בסוכנות הריגול האמריקאית, CIA זה שמו של בית הספר המיוחס ביותר לבישול בארצות הברית, אלה ראשי תיבות של Culinary Institute of America. והוא למד שם בישול וחזר ארצה ופתח מסעדה. מסעדה מתוקתקת, מפוארת, דיברנו קודם על בינוניות מלוטשת, רחוק מזה, מסעדה של מצוינות מלוטשת. אבל כיוון שאותו נכד הוא גם עם נשמה גדולה, וגם בחור נבון ולא משליך את תפארת העבר מאחוריו, הוא אמר לסבתא שלו, לסבתא צביה, סבתא, אני רוצה במסעדה המפוארת שלי להגיש את הקוגל שלך, זאת תהיה מנת הדגל של המסעדה. ואת יודעת מה? בגלל שיש לי מסעדה, בגלל שיש לי מטבח גדול, ולמדתי בישול במיטב בתי הספר, ויש לי צוות, ויש לי חומרי גלם, אני אפילו אעשה אותו עוד יותר טוב. אני לא אשים שתי כפות של אבקת מרק בצל בתוך התערובת, אנחנו נעשה קונסומה בצל ונצמצם אותו, ואז נשים אותו בתוך הקוגל, והקוגל יהיה אפילו עוד יותר זוהר. תני לי בבקשה את המתכון. הביטה בו סבתא צביה ואמרה, נראה לך? אתה לא מקבל את המתכון. אני לא מוכנה שאתה תהרוס את המתכון שלי. יש במתכון שתי כפות אבקת מרק בצל, וכך צריך לעשות אותו. ואם אתה רוצה לעשות אותו עם קונסומה, שמונסומה, תמציא לעצמך המתכון. זה לא המתכון שלי. ואנחנו אומרים, כיפק לסבתא צביה. אז איך מכינים את הקוגל של סבתא צביה, שהוא קוגל מהיר, שעושים במחוות והוא טעים אש? ובכן, החומרים הדרושים, שני בצלים גדולים, רבע כוס שמן, לא שמן זית, שמן קנולה, חבילה אחת של מה שנקרא איטריות רחבות. תלכו למכולת, תקנו חבילה של איטריות רחבות, אלה בעצם איטריות שהן או למרק או להגשה כאיטריות, הן בערך ברוחב של פטוצ'יני, אלה איטריות ביצים רחבות, חבילה זה 400 גרם. מה עוד אנחנו רוצים לשים בקוגל שלנו? שתי כפות אבקת מרק בצל, כפי שאמרנו, אם אין לכם תשתמשו באבקת מרק עוף או אבקת מרק ירקות, זה הכל עובד, ותאמינו או לא, שלוש ביצים וזהו. פשוט. איך מכינים את הקוגל? קודם כל אנחנו קוצצים את שני הבצלים ומזהיבים אותם היטב היטב ברבע כוס שמן. תעשו את זה במחוות רחבה שיש לה דפנות גבוהות, זו המחוות שבה יתבשל גם הקוגל, ואנחנו לא נלכלך אותה אפילו פעמיים, כך שהכל טוב. כשהבצל זהוב זהוב זהוב, יחד עם שמן הטיגון, העבירו אותו לקערה. בשלו את היטריות, נדמה לי שעל האריזה כתוב שצריך לבשל אותן 10 דקות, בשלו אותן 9 דקות, משום שאחר כך הן עוד תתבשלנה במחוות, אז קצת פחות בישול ממה שצריך, הן כבר תהיינה עשויות לגמרי, וסננו מהמים והוסיפו לקערה עם הבצל. אז יש לנו עכשיו בקערה הרבה בצל מטוגן עם שמן, והרבה מאוד, אתם תראו, זה יוצא באמת הרבה יטריות מבושלות. כמעט עד הסוף, אבל לא לגמרי עד הסוף. לקערה אנחנו מוסיפים שתי כפות אבקת מרק, איזה שתבחרו, ושלוש ביצים. מערבבים היטב היטב היטב, ועכשיו זה צריך לחזור למחוות. אז במחוות הרחבה והעמוקה שלנו, אנחנו מחממים עוד שמן, כך שהוא יחסה את תחתית המחוות, לא יותר מיחסה, בשכבה של מילימטר, מסחררים את השמן טיפונת במחוות, כדי שהוא ישמן גם את הדפנות, ואז יוצקים את תערובת הקוגל לתוך המחוות. עכשיו, זה ייראה המון, זה ימלא את המחוות ממש עד למעלה, וזה בסדר גמור. אם צריך, מחמצ'ים טיפונת עם כף את היטריות כך שהן תיכנסנה לתוך המחוות, ועכשיו נותנים לזה משהו כמו 5 דקות על אש גבוהה, ואז מנמיכים להבה לאש נמוכה ממש, אש ממש ממש קטנה, מכסים את המחוות ומבשלים שעה. שעה שלמה על אש קטנה במחוות מחוסה. פה אני צריך לגלות לכם משהו, אני יודע שזה מעט ירתיע אתכם, אבל כיוון שאנחנו כמו משפחה, אני מגלה לכם את כל הסודות, יש מצב שטיפה מהנוזלים שבמחוות יגלשו וילכלכו לכם את הקיריים. זה קורה לפעמים, לא תמיד. תשמעו, קודם כל תעשו את הקוגל ביום שלפני העוזרת, ואז שהעוזרת תתמודד עם מה שדלף על הקיריים. וחוץ מזה, מקסימום, כשהנוזלים עוד נוזליים, כן, אל תתנו להם להתייבש יומיים, כשהנוזלים עוד נוזליים, תרימו את הסורג שעל הקיריים, תחזיקו אותו בסמרטוט, כי הסורג חם מאוד מהטיגון, תנגבו עם סמרטוט רטוף, זה מיד מתנקה. אבל אל תלחצו אם זה טיפה גולש, זה בסדר. אוקיי, היה לנו קוגל במשך שעה, על אש קטנה במחוות. עכשיו אנחנו רוצים להפוך אותה, הלמטה שלה והצדדים ממש 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 השכימו. איך אנחנו הופכים? מסירים את המכסה, מניחים צלחת שטוחה על המחוות, ושלק הופכים. עדיף לעשות את זה מעל הקיור, כדי שאם יש עוד טיפה נוזלים חופשיים, בדרך כלל אין, הם ישפכו לקיור ולא על הקיריים. יש לנו עכשיו קוגל מונחת על צלחת, עם צד השחום שלה כלפי מים, ומחוות ריקה. יוצקים למחוות עוד טיפונת שמן, ממש כמות של 3 כפות, לא יותר מזה, כי המחוות כבר משומנת. מחליקים בחזרה את הקוגל אל המחוות על הצד הלא מבושל שלה, זאת אומרת, הצד השחום יהיה כלפי מעלה, אנחנו רוצים פשוט לתת טיגון לצד התחתון, ומתגנים את הקוגל במשך עוד חצי שעה, בלי מכסה, על אש קטנה, מדי פעם מנערים טיפונת את המחוות, או מנסים לסחרר את הקוגל בתוך המחוות, כדי שהתחתית שלה לא תידבק. אל תדאגו, יש בזה הרבה שמן, זה לא ידבק לכם, אבל עושים את זה בכל זאת למקרה של הידבקות, מחבים את האש. יש לכם קוגל חמה, טעימה, שחומה, אתם לא מתארים לעצמכם כמה שהדבר הזה טעים. אפשר להגיש אותה חמה ממש, תנו לה דקה או שתיים לנוח, ואז אפשר כבר לפרוס למשולשים, כמו עוגה, או לשים אותה בתבנית עגולה כזאת חד פעמית, ולקחת אותה לפיקניק או לארוחה שהוזמנתם אליה, גם בטמפרטורת החדר, זה טעים אש. ועל קלוריות, בואו לא נדבר. זאת הקוגל של צביה, וזה היה הפודקאסט שלי, אוכל ישראל, לפני שאנחנו נפרדים, בואו נודה למי שבזכותם העולם קיים, גיא בינון, עורך ומפיק, איתמר סוויסה בצוות ההפקה, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות שלנו, אביב שם טוב מנהל המחירות, רן לוי הוא העורך הראשי, ודני תימור המנהל העסקי. אני גיל חובב, אוכל ישראל. שלום, שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.